והסטיריקן הידוע והאהוב. הרב מנוסי, בבקשה.
ערב טוב, ערב טוב, נעים מאוד. טוב, אני לא הכרתי את המנוח כמובן, ואני באמת אורח פה. מה שאני רוצה שנעשה קצת, זה באמת נתרחב ונעמיק, וננסה להתבונן קצת בכל המושג הזה והרעיון וההתמודדות של משבר, משברים, כל אחד עם המשברים שלו. גדולים, קטנים, אישיים, משפחתיים, כל אחד צריך לחשוב איפה זה פוגש אותו, לחשוב על איך מתמודדים עם משברים ואיך לומדים וצומחים מתוך משבר, וקצת להביא את זה מתוך נקודת מבט של מה שאני קצת מרגיש שהחלק שלי בתורה זה תורת החסידות. כן, אני גדלתי, כמו שהבנתם, רחוק מהיהדות, ואפילו מאוד בהתנגדות. אבל מה שפתח לי את הפתח, לראות שזה יכול איכשהו, העולם הזה, שנראה לי שכבר שייך לעבר, להיות קשור להווה שלי, זה דווקא דרך מה שנקרא פנימיות התורה. כלומר, תורת הסוד ובעיקר החסידות, ומתוך זה הגעתי גם אל הנגלה שבתורה ואל כל החיים היהודיים. ובאמת זה ככה אני חווה את זה, ככה גם הרבה פעמים זה מוצג, זה הגוף והנשמה של התורה והיהדות. אז כמה דברים קצת מתוך החסידות לגבי הנושא הזה. נתחיל משהו שמעתי לאחרונה מאוד נחמד, שפעם אחד מגדולי החסידות נשאל מה בעצם הייתה, מה היה החידוש של הבעל שם טוב? מה החסידות הוסיפה? מה לא היה קודם? והוא אמר לו תשובה מאוד מפתיעה, הוא אמר לו החידוש של החסידות, מה שהבעל שם טוב עשה שלא עשו קודם, זה שהוא לקח את הקרצ'מה, קרצ'מה זה הפונדק, האכסניה, בית המרזח, והכניס את זה לבית המדרש. ושינה את בית המדרש, הרחיב את בית המדרש, הכניס את בית המרזח אל בית המדרש. אז מה ישר חושבים? ישר חושבים על ההתוועדויות של החסידים עם המשקה. וזה בהחלט אחד הדברים. אבל זה לא רק זה, זה גם ניגונים, וזה גם ריקודים, וזה גם סיפורים. זאת אומרת שיש צד שבו בית המדרש הקלאסי, הוא בית מדרש שרק לומדים בתורה. זה מה שעושים. לומדים תורה, והתורה יש אין סוף מה ללמוד ולהחכים, וזה גם ממלא את הראש, וגם מתקן את החיים, ומיישר את החיים, ומסדר את החיים. יש רק משהו אחד שבעצם קצת הולך לאיבוד, אם באמת חווים בצורה כזאת חזקה, שמאז שיצאנו לגלות, אין לקדוש ברוך הוא אלא דלת אמות של הלכה, ולכן גם הבית מדרש משקף את הדבר הזה, שרק לומדים תורה. הבעיה בדבר זה שהתורה היא באה לבטא את הסדר הישר של הדברים. כלומר, היא באה לתאר איך נכון לחיות. הסדר הישר של הדברים זה כמו שכתוב, בין 5 שנים למקרא ובין 10 שנים למשנה ובין 13 למצוות. והיא מדריכה. וכל הדבר הזה, כל הסדר הישר, קוראים לזה בשפה של הפנימיות התורה, של קבלה וחסידות, קוראים לזה אור ישר. אור ישר זה אור שבא מלמעלה למטה, הוא בא ממקום מאוד גבוה, הוא בא מהקדוש ברוך הוא, הוא בא מאמת. מוחלטת ונצחית, ומשם הוא יורד למטה והוא פוגש אותנו. וככה הוא מיישר גם את החיים שלנו, החיים שלנו הם לא ישרים, אז הוא מיישר את החיים שלנו, אנחנו ניגשים אל התורה, והתורה מאירה אור גדול. הבעיה היחידה בדבר הזה זה שהחיים בעצמם הם לא נראים בצורה, כמו שאמרנו, זה לא זז בקווים ישרים. החיים זה לא מה שצריך לקרות ואמור לקרות, זה מה שקורה. ומה שקורה זה דברים אחרים לגמרי. אני לא למדתי משנה בגיל 10 למשל, כן? ולא, גם לא עשיתי בר מצווה בגיל 13, וכן הלאה. וזה כל אחד ככה במקומות שלו, כמובן, כל אחד, יש מה שצריך לקרות, וזה הסדר הישר, ויש מה שקורה בפועל, שזה נקרא לא אור ישר, אלא אור חוזר. אור חוזר זה לא אור שבא מלמעלה, ממקום אמיתי ומוחלט ונצחי ובהיר. ומחדירים אותו לתוך החיים שלנו שהם לא בהירים ולא פשוטים, אלא זה האור שחוזר מהמציאות כלפי מעלה. כלומר, אפשר לדמיין שיש אור, באמת אור שבא מהשמש נגיד, והוא בא מלמעלה, ואז שהוא פוגש את המציאות הוא נשבר, וכבר מחבר אותנו למושג של משבר, האור נשבר, הוא נשבר להמון צבעים וצורות, ואז הוא מתחיל לעלות למעלה, ולפעמים, וזה לא עולה בסדר הישר, לפעמים זה עולה ממש בסדר ההפוך מהסדר הישר, תכננו ורצינו והיה, ומגדלים ילד, רוצים שיגדל את הילד בצורה שהכל יהיה מושלם והכל יהיה בדרך הכי ישרה, כמו שכתוב בתחנות הראויות, וזה לא קורה, פתאום יש תאונה, ופתאום יש משבר, ופתאום הוא נחשף למשהו שלא רצינו שהוא ייחשף, ופתאום הוא סתם מתבגר בלי שספקנו לקלוט שהוא יתבגר, והם לא עוצרים הרי בשום רגע, הם כל הזמן מתבגרים. ואז פתאום דברים לא קורים לפי התוכניות שלנו, והם נשברים ומשתנים, ונשאלת השאלה איך מכילים את כל הדבר הזה שנקרא אור חוזר בתוך החיים של היהדות והאמונה והקדושה. איך מסתדרים האור החוזר הזה? וזה בעצם הסיבה העמוקה שהבעל שם טוב הכניס את בית המרזח לבית המדרש. הוא רצה שדרך ההתוועדויות והניגונים והריקודים והסיפורים יתמודדו עם האור החוזר של החיים ולא רק עם האור הישר של החיים. וסתם רגע נקשר את זה לזמן שאנחנו נמצאים בו, שהשנה היהודית מחולקת לשני חצאים, כן? מניסן עד תשרי ומתשרי עד ניסן. ומסברים שהשני החצאים האלה בדיוק משקפים באיזשהו אופן את שני האורות האלה, מניסן והלאה, אנחנו עכשיו לקראת הסוף, זה באמת נקרא אור הישר, זה חודשים בהירים, מלאי אור, חודשי קיץ, ניסן ויציאת מצרים ואז מתן תורה, כל החגים מסודרים, כל החצי שנה זו מסודרת עם כל החגים והרגלים, יש סדר מאוד ישר ובהיר וזה בכלל מלא אור, זה אפילו מדברים שזה שמתחיל בחודש האביב וזה מתחיל באלף ב', אלף ב' רומז לסדר ישר. ואז תשרי זה ההתחלה של הסתיו והחורף והחצי שנה חשוכה יותר, אפשר להגיד שכל השנה זה כמו יום ולילה מין יממה, וזה כבר מתחיל בתפשין ריש, כן? זה הולך בדיוק הפוך מחודש האביב, זה אור חוזר, זה אור שבא מלמטה והוא לכן הולך יחד עם ראש השנה ואלול, שזה תשובה ותיקון, שאנחנו בעצם באמצע השנה מצד איך שהשנה התחילה בניסן. ועכשיו זה ממש הזמן שאנחנו נמצאים, זה הסוף של הכתוב שבטו באב מתחיל לתשוש אורה של חמה, הימים מתקצרים, החמה נהיית מותשת, והמתעייפים מהאור מרגישים כבר את הלילות מתארכים ואת החורף מתקרב, וזה בדיוק עכשיו זמן שאנחנו מריחים את אלול, וכל הדבר הזה קשור למעבר הזה מאור ישר לאור חוזר. עכשיו, אז התחלתי להגיד שבעל שם טוב הרחיב את בית המדרש, הוא שינה וניסה להכניס פעילות וחיים וחוויה ודיבור שבאים לשקף לא רק את איך הדברים אמורים להיות, אלא את מה קורה בפועל, ואיך את הדבר הזה פותרים יחד עם התורה, כן? הוא לא רצה שילכו, שיברחו לבית המרזח. וגם היום, כשיש כל מיני קשיים ובעיות ושם התורה פתאום אילמת, ככה זה נראה, כן? התורה היא אילמת, אין לה מה להגיד לנו. ואנחנו מתמודדים כל מיני דברים. אז אפשר לפתור את זה מחוץ לבית המדרש, אפשר לפתור את זה בבריחה, אפשר לפתור את זה בהדחקה, שעולים כל מיני רגשות ואני מדחק אותם. אפשר לפתור את זה בטיפולים פסיכולוגיים, אבל על פי רוב הטיפולים האלה הם גם כן איכשהו מופחדים ומנותקים מזה שאנחנו אנשים שמאמינים, מאמינים שהקדוש ברוך הוא באמת ברא את העולם, בורא את העולם, מתגלה דרך התורה והוא טוב בכל מה שהוא עושה. הטיפולים, הרבה פעמים גם אפשר, כן, הרבה אנשים דתיים מאמינים אומרים, טוב, יש לי בעיה נפשית, אני לכם לטפל, זה לא משנה אם הוא ירא שמיים או לא ירא שמיים, אולי קצת קצת להיזהר, אבל עדיין זה כאילו טיפול בנפש, זה לא קשור לנשמה או לה. וזה אומר שזה בנפרד. כשהבית מרזח של הבעל שם טוב שנכנס לבית המדרש, הכוונה היא שבית מרזח זה גם מקום שבו שופכים את הלב, פורקים את הלב, מדברים, מספרים, ופותרים את הבעיות, אבל בתוך ההקשר של בית המדרש, כלומר בצורה שהיא מחוברת אל האמונה ואל התורה. לכן, כל הסיפורים של החסידים, למה החסידים כל כך הרבה אוהבים את כל הדברים, כאילו הלא תורניים שנראים להרבה אנשים כמו ביטול תורה, כן? וזה אחד הכתרוגים שתמיד היה על החסידות, זה בגלל שהם באמת מנסים להשיח את הדת ולהגיע אל הנפש ממקומות אחרים, מתוך הבנה שאם לא מטפלים בנפש במקומות האלה, אז על התורה אין על מה להתלבש, אין לה לתוך מה להתיישב. וזה גם חלק מהתורה, זה גם חלק מעבודת השם. עכשיו רק נראה דוגמה לדבר הזה. כמעט כל הסיפורים שהחסידים מספרים, הם עוסקים במשברים. הם עוסקים בדברים שלא מסתדרים כמו שצריך. הם עוסקים בספינה שנטרפת ומגיעה לאי בודד. הם עוסקים בעגלה שהגלגל שלה נשבר, או הסוס נהיה חולה, או אדם שהולך לאיבוד ביער, או אדם שפתאום נתקע בדיוק בערב שבת או ערב יום הכיפורים. מחוץ לעיירה, מחוץ לקהילה שלו, והוא נלץ לשבות ביער או בשדה. וכל הסיפורים, אגב שבאמת, וזה קצת היה מה שהספקתי לשמוע מהשיחה פה לפניי, זה בעצם מחזיר אותנו למה שהתנ"ך, גם התנ"ך מלא בסיפורי משבר, גם התנ"ך שום דבר לא מסתדר שם, כמו שרוצים, מהרגע הראשון, מאדם וחווה ודרך קין והבל, ודרך כל האבות. ואולי הכי חזק של הדבר הזה, זה באמת הסיפור המסובך והנפתל של יעקב ושתי האנשים שלו, ואחרי זה יוסף, מה שתופס את הדבר הכי ארוך, שכל כולו התפתחות שאף אחד לא מקבל את החיים שהוא קיווה אליהם וציפה אליהם ורצה שיהיה לו אותם, ובכל מיני השגחות מופלאות רואים שזה בסוף בדיוק מה שהיה צריך לקרות, הוא היה צריך להתחתן עם לאה למרות שהיא לא מצא חן בעיניו, והוא היה צריך לברוח מעשיו ולהיפגש אותו מחדש ולהילחם השר שלו וכל מה שקרה ליוסף וכן הלאה. אז במובן הזה רק שכאילו הסיפור, האנושיות של התנ"ך והמשבריות של התנ"ך נשכחה בתוך עולם של הרבה מוסר והרבה ערכים והרבה רעיונות והרבה הלכות ישרות שמיישרות את החיים, והחסידות רצתה להחזיר משהו מהאור הזה, מהאור של כל מיני סיפורים והתעסקות בנפש ובמקום השבור של הנפש, בלב השבור של הנפש. היא רצתה להדהד את המקום הזה כדי שהאור של התורה יוכל להיכנס גם אליו. עכשיו, היה אחד הגדולי החסידות, קראו לו רבי דוד מיללוב. רבי דוד מיללוב אמר משפט שצריך להבין טוב. הוא אמר שהיום יש את המסכתות שיש בגמרא, וזה מה שלומדים בבית המדרש. הוא אמר שלעתיד לבוא יהיה עוד מסכתות. למשל, איזה עוד מסכת תהיה? תהיה מסכת רבי דוד מיללוב. כך הוא אמר. וילמדו אותה בבית המדרש. עכשיו, אפשר להבין את זה בכל מיני צורות. אבל התורה שמקובל להבין את זה, זה להגיד שהכוונה היא שלכל אחד ואחד תהיה מסכת כזאת. זה שאומר לכל אחד תהיה מסכת כזאת, הכוונה היא שכל אחד סיפור החיים שלו, יהיה בזה מתוך הדבר הזה חידושי תורה. זה בדיוק אור חוזר, שבא מלמטה למעלה. מלמעלה למטה זה מה שאני מאמין ומקווה ורוצה, זה הרצוי. ומלמטה למעלה זה כל מה שזה, אני מסתכל אחורה, אני רואה החיים שלי באמת התגלגלו, אני סרטטתי קו ישר, תכננתי תוכניות, ואז זה נשבר ונפל ולא הסתדר והיה עיכוב והיה, הגעתי לפה היה תאונת דרכים, בגלל זה איחרתי. ולהסתכל על כל הדברים האלה ולראות שמתוך הדבר הזה התחדש לי חידושים בתורה. הבנתי משהו על עצמי, על הקדוש ברוך הוא, שלא הייתי מבין אלמלא המשבר, אלמלא השיבוש הזה. עוד גרסה אחרת לרעיון דומה. אדמור הזקן, הרבי הראשון של חב"ד, אמר שכרגע הגוף ניזון מהנשמה. הגוף בלי הנשמה מת, הנשמה מחיה את הגוף, מהירה את הגוף, והיא בעצם מזינה אותו, היא מחיה אותו, היא מעמידה אותו, ועד שהיא מסלקת. הוא אומר, אבל לעתיד לבוא זה יתהפך, והנשמה תיזון מן הגוף. לא רק הגוף ייזון מן הנשמה. זאת אומרת שהנשמה תתחדש ותתחיה ותתפתח ותגדל, לא רק מעצם האור שלה, ולא מהאור שמקבלת מהקדוש ברוך הוא, אלא ממה שהגוף מלמד אותה. הגוף הוא זמני והוא שברירי והוא חווה דברים והוא מתמודד עם כל מיני דברים, אבל ההתמודדויות האלה, המפגש החי איתם וההתנפצות מולם והקימה מההתנפצות הזאת, כל הדברים האלה ילמדו משהו את הנשמה. יש המון המון סיפורים כאלה בחסידות על, על, על הרעיון הזה, על הדבר הזה, שהאדם חייב להפגיש את האור הישר של כל מה שהוא לומד וחווה מלמעלה עם הדברים שהוא פוגש מלמטה. אחד הסיפורים הכי יפים, אני נורא אוהב לספר את זה, סיפור עליך מגיד ממזריץ' שהיה ממשיך העיקרי של הבעל שם טוב, אבל כמו כולם באותו זמן היה לא חסיד, לא קשור לזה, חשד בזה, פקפק בזה, רק למד תורה כל היום. אבל איך הוא בכל זאת משהו נפתח לו בלב אל הראש המשוגע והפרוע הזה והמטייל הזה, הבעל שם טוב גם היה מטייל הרבה, אפרופו קרקרות ולטעות בדרך. ואז הוא בא אליו לעמוד על קנקנו. והוא הגיע לבעל שם טוב, הוא עשה דרך ארוכה, הוא כבר גם ככה סבל מהדרך, זה עשה לו ביטול תורה, הוא לא הצליח ללמוד כשהעגלה קפצה, לו גם כאבים ברגליים כל הזמן, הוא היה כל הזמן מניח את המצאת הכאבים האלה ומתעלם ומתמסר עוד יותר לתורה. אבל סקרן אותו, מי זה הבעל שם טוב? אז הוא הלך אליו, הבעל שם טוב הכניס אותו, ולהפתעתו והכזבתו, כל השיחה איכשהו נסוב על סיפורים, הסיפורים היה עליך בעל שם טוב נעשה בקרקרה, והגלגל נשבר, ולא יודעו מה לעשות, ואז הגיע איזה גוי ותיקן את העגלה, ואז הם הסתדרו, נגמר הזמן של הפגישה. והוא ממש התאכזב, הוא אומר, טוב, אני אעשה עוד פעם אחת לבוא אליו, לפני שאני עוזב, הוא נכנס אליו עוד פעם אחת, עוד פעם אותו סיפור. הוא התחיל להגיד לו, שהפעם הסוס נהיה חולה, והם נתקעו, וגם בא איזה גוי וריפא את זה. הוא לא הבין מה הוא רוצה ממנו, עגלות, סוסים, גויים, הדברים שהכי לא מעניינים אותך, את המאגיד. ואז הוא כבר ממש בא ללכת, אבל שם טוב הזמין אותו עוד פעם אחת לפגישה לפני שהוא כבר היה מוכן לעזוב, והפעם באמת הם התחילו ללמוד משהו, אבל שם טוב לקח איזה טקסט בערי, מאוד מסובך, עם מלאכים ושמות, הוא ביקש שהוא יסביר את זה, והמאגיד עשה כמיטב יכולתו להסביר את זה, והבעל שם טוב אמר, לא, לא נשמע לי. אז הוא, אז הוא מסתכל עוד פעם, הוא אומר, טוב, תסביר לי אתה, תסביר לי כבודו, מה אני לא מבין, מה אני לא רואה, אז הבעל שם טוב אמר לו, תעמוד, והוא אמר לו, ואז הוא התחיל להסביר לו את זה בצורה, בסגנון, בנעימה, שונים לגמרי ממה שהוא הכיר, והוא ממש הרגיש שהחדר מתמלא אור, הוא ממש הרגיש שהוא רואה את המלאכים שמדברים עליהם, שונה לגמרי ממה שהוא רגיל, מהשפה שהוא רגיל לשמוע, מהסגנון שהוא רגיל לשמוע. הוא הבין שמשהו פה זה אחר לגמרי, והוא שאל אותו, מה עשית? איך אתה עושה את זה? איך אתה רואה שאני לא רואה? אז הוא אמר לו משהו מאוד פשוט, הוא אומר, אתה לומד בלי נשמה. זה כל מה שהוא אמר לו, וזה שכנע אותו להישאר, במקום הוא אמר לשרים, תביא את האישה, לא עוזבים כאן. השאלה שהסיפור הזה מעלה כמובן זה למה הוא היה צריך, אם כל מה שצריך זה לפתוח את כתבי הארי ולהראות איך אפשר ללמוד אחרת, הוא יכול לעשות זה מהרגע הראשון. השאלה למה הוא סיפר לו את כל הסיפורים האלה? ובפשטות, והסיפורים הם לא תורה, הם בדיוק להכניס את בית המרזח לבית המדרש, סיפורים, רכילות, מה שעברנו, סיפורי מסע. והתשובה היא שזה, הוא לא היה יכול כנראה לראות את האור שבלימוד הפנימי יותר, אלמלא הוא היה באיזשהו אופן נוחת אל תוך הנפש שלו, ושומע סיפורים על משברים, ועל סוס שחלה, ועל גלגל שנשבר, וזה אולי גם קצת מזכיר את הרגליים הכואבות שלו, שהוא כל הזמן מתעלם מהם. וההנחתה הזאת אל הנפש ואל הגוף, ואל המציאות, ואל דברים שלא מסתדרים נכון, דברים שאתה לא חווה אותם רק כביטול תורה, או כאסון, או כטרגדיה, אלא אתה שואל, למה? אתה נעצר, ואתה מנסה לשאול למה זה קרה הדבר הזה, אז זה נפתח איזה קרקע אחרת בנפש, להתחיל לגלות גם שדות גבוהים יותר. החיבור הזה למטה מעלה אותך איכשהו למעלה. בזה שהוא יכל פתאום לא לראות את העולם הזה כאיזה משהו מטריד, ואת המשברים כאסון ויאללה ממשיכים, וזה ודאי מהקדוש ברוך הוא, אני לא נכנס לזה, לא חופר בזה. ממשיך הלאה, הדהירה הזאת, השאיטה הזאת קדימה, שהוא בולם אותו ומעט אותו ולא נותן לו לרוץ, להמשיך, בלי לשים לב למשבר או לנפילה או לקושי או לכאב, מאפשר לו גם פתאום לראות, להיות כלי לקבל איזה אור יותר גבוה מלמעלה, שהוא לא היה כלי לקבל את זה מקודם. אז זה בעצם בא ללמד אותנו איך להתחיל להסתכל על משברים. משבר זה כשאני מתכנן תוכניות, ואני מדמיין את החיים שלי הולכים לכיוון מסוים, ואני בטוח שהם הולכים לכיוון הזה, ופתאום הקדוש ברוך הוא דרך החיים ודרך המציאות ודרך הוויה מהמציאות מטיח בפניי שאני דמיינתי. דמיינתי משהו על החיים, דמיינתי משהו על עצמי, דמיינתי משהו על הבן זוג שלי, דמיינתי משהו על הילדים שלי, דמיינתי משהו על העתיד שלי. ואז יש כמה אפשרויות שהם כאילו מתפקדים טוב איתם, אבל בעצם לא מנצלים או לא קשובים להזדמנות שנפתחה כאן. אפשרות אחת זה לשקוע לדיכאון ורחמים עצמיים ורגש קורבני ששואל איך זה קרה לי ולא יוצא מזה ויכול להימשך שנים בדבר הזה. אפשרות אחרת היא כאילו יותר טובה, היא להגיד בסדר, נפלנו, קמים, יש שבעה, יש שנה, יש מה שצריך לפי המשבר שצריך לעשות ו... לא מוכן לחפור לתוך הדבר הזה, כל מה שהשם עושה זה לטובה, אני מאמין בזה, אני יודע שזה ככה, אני לא מבין למה, אני ממשיך קדימה. אבל מה שכל האווירה או החוויה החסידית באה לעשות בשביל להתמודד עם משברים, זה משהו שהוא בין שני הדברים האלה, וזה משהו שהוא עוצר ושם לב. הוא שם לב, הסיבה שכל הסיפורים החסידיים מתחילים בזה שאדם טועה בדרך או מאחר, או הספינתו נטרפת ומגיעה לאיזה מקום, היא כדי לשים לב לזה שמה שנקרא מהשם מצדי גבר קוננו, גלגלו אותי למקום הזה לא סתם, יש פה איזה ניצוץ שאני צריך להעלות אותו. זה אומר שאני עכשיו צריך לפקוח עיניים ולשים לב, ולראות מה הדבר שנפתח ושלא היה יכול לקרות ולבוא לעולם אלמלא המשבר הזה, אלמלא התאונה הזו. יש את הביטוי הזה מפורסם ביידיש, כולם מכירים אותו, אוהבים עוד להגיד אותו, והוא מצחיק, אמן שטרחט ונגוט לחט, כן? שהאדם מתכנן ואלוקים צוחק, או בגרסה אחרת, אתה רוצה להצחיק את הקדוש ברוך הוא, ספר לו את התוכניות שלך. אבל כמובן צריך להבין את זה נכון, לא הכוונה שהקדוש ברוך הוא צוחק עליך, או סתם מתפקע מצחוק על חשבונך, או אפילו באווירה נחמדה. הכוונה היא שהוא מזמין ברגע הזה שהתוכנית נשברת, הוא מזמין אותך להיכנס לאיזה מרחב של שחוק, של שעשוע, של ריקוד, של סיפור, של ניגון, של הסתכלות אחרת, מפתיעה, שונה על החיים, שהיא מביאה איזה אור אחר, צבעוני ואחר, לתוך החיים. זה הזמנה, הוא צומח שנקרא, לא צוחקים עליך, צוחקים איתך, כן? אבל אתה צריך להצטרף לריקוד הזה, או לצחוק הזה. יש את הטרחת, את הלתכנן, ואז יש את הלחת, את הצחוק שהתוכנית נשברת, וזה רגע יקר, משבר זה רגע יקר, זה רגע חשוב. זה רגע שעכשיו צריך לשים לב מה קורה ולראות מה אני יכול להצמיח מהדבר הזה. זה קצת מתחבר יפה לפרשת שבוע. פרשת שבוע מזהירים מה קורה כשמתחילים להיכנס לארץ ישראל ולבנות אותה. פן תאכל ושבעת ובנים טובים תבנה וישבת ושכחת את השם אלוקיך. ומה אתה שוכח? אתה שוכח את הימים שהיית במדבר, שהיינו כולנו במדבר, שהיינו במדבר ושם היינו, מה עיקר המעלה במדבר על ארץ ישראל? בחסידות תמיד מלמדים זכות על המרגלים, שהם בעצם, יש להם איזה צד חיובי, שהם באמת חרדו מהדבר הזה בדיוק, היה סיבה שהם כל כך רצו להישאר במדבר. מה שהיה טוב במדבר וחסר, או קשה יותר לייצר אותו, או לשחזר אותו, בתוך החיים המיושבים והבנויים שאנחנו המנהלים והבונים שלהם, זה את חוויית ההזדקקות לקדוש ברוך הוא. אנחנו נזכרים שבעצם אנחנו נורא נורא, שאנחנו נזכרים שאנחנו לא מבינים, אנחנו נזכרים שאנחנו לא שולטים, אנחנו נזכרים שאנחנו לא יודעים, אנחנו נזכרים שאנחנו זקוקים לו. והעיר והארץ הבנויה והבתים הטובים והאוכל, שזה כל דברים נפלאים, כי הרי מרגלים טועים וכן צריך להיכנס לארץ ישראל ולבנות כל הדברים האלה, הם מסיחים את הדעת מהדבר הזה. לכן גם הפסוקים עצמם, ברגע שכתוב על כל הסובע והבתים, כתוב ורם לבבך ושכחת השם לוקח המוציאך מארץ מצרים בית עבדים, ואז פתאום מזכירים את כל המדבר. המוליכך במדבר הגדול והנורא, נחש, שרף והקרב וצמאון. כל הדברים האלה, מה פתאום אני מזכיר את זה? אנחנו כבר בארץ ישראל. הם מוציא לך מים מצור החלמיש, המאכילך מן וכן הלאה וכן הלאה, למען עשותך להיטיבך באחריתך, ואז הם מחזיר אותנו לארץ ישראל ואל השליה, ואמרת בלבבך, כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. כן? ובעצם מה קורה בפסוקים? אלה מתחילים בציור של אנחנו חזקים ושולטים ומנהלים את החיים שלנו, פתאום מזכיר לנו, פתאום פה קורה איזה חלון מזכיר, זה כמו שפתאום המדבר נכנס לעיר קצת, כן? שפתאום יש סופת חול, וכל התוהו והבלגן והיציבות והאי מובנות של המדבר פולשים לתוך העיר, כמו שלפעמים קורה שאיזה חיה בורחת מגן חיות ומשתוללת, או שבאמת איזה סופת חול והכל נכנס, וזה ממש קורה בפסוקים האלה, אפשר ממש להרגיש את זה, שיש את הבתים ואת הכל, פתאום כל הנחשים והעקרבים והשרפים והצמאון, הכל פתאום מרגישים אותו, ואז פתאום סוגרים את החלון והרוח נפסקת ואז חוזרים להרגיש כוחי ועוצם ידי, אבל עכשיו אנחנו פתאום כבר מרגישים שזה, אנחנו קצת משלים את עצמנו בדבר הזה. אז הרעיון שכשיש משבר זה כדי לקחת מאיתנו את הציפוי שאנחנו מקסים על החיים שלנו רוב הזמן, להרגיש שאנחנו באמת מנהלים ומובילים ומתכננים ויודעים. ולשבור את זה, ולקלף את זה, ולהזכיר שהמדבר הוא פה עדיין מתחת לבלטות. והוא פה מתחת לחיים שלנו, והמדבר הוא לא דבר רע, המדבר הוא מקום חשוף וגלוי שאנחנו זוכרים את הקשר שלנו לקדוש ברוך הוא, וזה דבר חשוב, דבר חיוני. אז זה לא טוב השכחה הזאת של הרם לבבך. ואנחנו יכולים לזכור את זה, וזה תמיד צריך, אנחנו לא מייחלים למשברים, אנחנו לא מקווים להם, אנחנו מנסים להבין מה זה אומר כשהם באים. ברור שהכי הכי טוב זה שאני חי את המדבר תוך כדי שאני חי ביישוב. ככה, אחד הניגונים הכי מפורסמים בחב"ד זה צמא לך נפשי, קמה לך בשרי, בארץ צייה ועייף בלי מים, כן בקודש חזיתיך. ומסבירים את זה שהלוואי שגם בקודש יהיה בית מקדש ויהיה גאולה וכבר לא יהיה גלות, אני אמשיך להתגעגע אליך ולהרגיש את הצמאון והכימהון כמו שהרגשתי בגלות שאני, וזה באמת המצב הנכון, הכי טוב, וככה הלוואי נהיה פטורים מכל המשברים שלנו. אבל לפעמים זה לא קורה, אנחנו לא עושים את זה, ואז מכל מיני סיבות צריכים לגלגל לנו איזשהו משבר כדי לעורר מחדש את הצמאון והכימהון. עכשיו, מה שרציתי עכשיו, שזה בעצם הקדמה כזה, משהו מאוד כללי, כן? ומאוד מאוד חשוב. ורק אזכיר, אמרנו שיש דוד מלילוב שאמר שהמסכת חיים נהיית פתאום תורה, חלק מהתורה שלומדים, וגם הגוף שמזין את הנשמה ומלמד את הנשמה, זה אומר שלפגוש את מה שקורה בחיים, שכמו שאמרנו, זה לא אור ישר, אלא אור חוזר, כלומר משבר, שיבוש בתוכנית, מסלול עקיף טלטל שהולך אחורה שזד לאט מדי או מהר מדי מה שחשבנו ורצינו, וזה יכול להיות מהדברים הקטנים, כן, כתוב שאיסורים זה אפילו שאני מוציא את המטבע לא נכון מהכיס, וכמובן עד האיסורים הכי הכי גדולים, וכל אחד צריך באמת שזה יפגוש אותו בלי השוואות עם המקום שהוא מתמודד איתו, אבל כל האיסורים והמשברים האלה זה המקום שבו האור החוזר, הגוף, המסכת החיים שלנו, צריכים עכשיו לארוג אותה, לתפור אותה יחד עם התורה שלנו, עם האמונה שלנו, עם החיבור שלנו, עם הקדוש ברוך הוא, להפוך את זה לחלק מהחיים שלנו. עכשיו ננסה לעבור לצעד קדימה. צעד קדימה זה להתחיל לחשוב באיזשהו מבנה של צעדים או שלבים, איך אפשר לעשות כזה דבר. כלומר, איך אפשר, חוץ מהאמירה הכללית הזאת, שזה כותרת. כותרת זה דבר מאוד חשוב, אבל זה דבר מאוד כללי וארטילאי, ועכשיו צריך לפרוט לפרוטות, וזה אומר שנצא מכאן, נצא מכאן עם איזשהו מתווה פשוט, לא הרבה, לא יותר מדי שלבים, וגם לא אבל משהו אחד וקטן, של איך אפשר לקחת מושגים פשוטים מהחסידות ולתרגם אותם למשבר, למשבר שקרה לנו היום, או יקרה לנו מחר, או קרה לפני שנה, ולעבוד איתם. אז המושגים האלה הם מושגים, זה שלושה מושגים שטבע אותם בעל שם טוב, מאוד יפים, וחשובים, יש להם צליל מודרני, הם לא, הם יושבים על מושגים מהמקורות, אבל הוא הגדיר אותם. יש להם המון המון שימושים, אנחנו רוצים להשתמש בהם בהקשר של משבר. המושגים האלה שכבר חלק מכירים, נקראים הכנעה, הבדלה והמתקה. זה המושגים שלו. והכנעה, הבדלה והמתקה. והבעל שם טוב הסביר שבכל עניין חשוב, מרכזי, משמעותי בעבודת השם, הוא אמר בתורה, בתפילה, בעבודה פנימית, חייב לכלול באיזשהו אופן את שלושת השלבים האלה. הוא נתן לזה קצת דוגמאות, ויש עוד הרבה הרבה דוגמאות שהצטברו אחרי זה בהמשך, להראות איך הדבר הזה בעצם נמצא לכל אורך התורה והסיפורים של התורה, בכל מיני צורות, וכמובן זה אמור להיות כלים לעבודה. זה גם קצת מתחבר לפרשת שבוע, בגלל שהוא חיבר את זה למושג של ברית מילה, אבל ברית מילה בנפש. ברית מילה בנפש זה פרשתנו כתוב ומלתם את עורלת לבבכם, אחרי זה בהמשך כתוב ומל השם לוקחה את עורלת לבבך, ולמה זה קשור למשברים? בגלל שמה זה עורלת הלב? עורלת הלב זה כיסוי שהופך את הלב לאדיש או כהה או רגיל, והרגילות הזאת צריך להסיר אותה כל פעם מחדש, זה לא משהו שגומרים איתו פעם אחת כמו הברית מילה הפיזית, אלא זה משהו שהוא תמידי, וצריך כל פעם מחדש לפגוש אותו, ולא רק זה, העובדה שיש פה פעמיים, מלתם את עורלת לבבכם, ואחרי זה מל השם לוקחה את עורלת לבבך, רומז שיש כאן כל פעם עוד איזה שכבה, עוד איזה רמה, אחת שאני יכול לעשות לבד, ואחרי זה עוד אחת דקה יותר, עדינה יותר, שאני חייב את העזרה של הקדוש ברוך הוא בשביל לעשות אותה. וממילא ברגע שיש שתי נקודות, זה כאילו מגדיר קו, וקו זה אומר שכל פעם יהיה עוד שכבה ועוד לבוש, ולכן יש לנו כל כך הרבה קשיים, משברים בחיים. כל פעם איזה קושי משבר אחר, עוד פעם, העזרים הקטנים עד הגדולים. זה בגלל שכל פעם צריך עכשיו, רבי נחמן קרא לזה לעשות תשובה על התשובה. הוא אמר, מה זה השבתי מחטאתי? זה לא רק אומר השבתי מהחטא שלי, זה אומר זה, צריך לעשות תשובה על החטאתי, אביתי, פשעתי של אתמול. שהתשובה של אתמול היא רק הספיקה לאתמול, היא הייתה תשובה והיא הייתה מתאימה לאיזו רמה מסוימת. אבל עכשיו צריך לעשות תשובה על התשובה, זו תשובה יותר עמוקה ויותר פנימית ויותר דקה. אז הסרתי אורלה, איזה יופי, ברוך השם, אני עכשיו משהו שהיה אצלי גס או אטום או אפתי או אדיש או לא אכפתי או לא מחובר באמת ללב בשר של החיים שלי, אבל פתאום אני רואה שבדקות יותר זה עדיין קיים, אותה שכבה שלא מאפשרת לי באמת להרגיש ולקלוט ולהבין ולהתחבר למה שקורה ולהכניס אור למקום הזה, כמובן לא סתם להיות רגיש לזה וגם לחבר את זה עם השמיים. אז לכן צריך עוד פעם כל פעם תשובה על התשובה, ויש כל פעם בעוד איזה אורלה להשיג. לכן גם הכנעה הבדלה מתקה זה לא דבר שתגמר אף פעם, זה לרגע נתון, זה לעבודה מסוימת, ואז אחרי זה זה ממשיך. זה גם רמוז מאוד יפה, כשבה השם טוב לימד את זה, אז הוא הסביר את זה על ככה זה מובא בשמו, על שאברהם אבינו עושה לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך, אז הוא מסביר, בלי להיכנס לפרטים, ששלושת המילים האלה, ארצך, מולדתך, בית אביך, זה רומז בדיוק לשלושת השלבים, הכנעה, הבדלה, המתקה, שמיד אני אסביר אותם. אבל מה המשך הפסוק? ותבוא אל הארץ אשר הרקע, הארץ זה עוד פעם ארץ. זאת אומרת שעוד פעם יש הכנעה אחרי ההמתקה, והתהליך הוא ספירלי והוא ממשיך והוא מתקדם. אז מה זה המושגים האלה? קודם כל באופן כללי, ואז ננסה לתרגם אותם להקשר של התמודדות עם משבר. אז באופן כללי הכוונה היא כזה דבר, הכנעה, זה אומר הודעה בכך שאני לא מתוקן, שאני לא מושלם, שאני לא יודע, שאני לא מבין, שאני לא צדיק, שאני לא כל מה שהייתי רוצה להיות, אני לא. וצריך להודות בזה, להודות בזה דבר קשה, דבר קשה מאוד להודות בחולשה, דבר קשה מאוד להודות במגבלה, דבר קשה מאוד באמת לשים את עצמי מול הקדוש ברוך הוא חשוף, ובכלל שהוא יהיה בתמונה, ושאני אהיה מולו, וכל זה דורש איזה כניעה, כלפיו, וזה הכנעה בתוכנו של משהו. ובלי זה, שום דבר לא נזז באמת. שום שינוי משמעותי בזוגיות שלנו, בהורות שלנו, בחברויות שלנו, באיפה אנחנו מונחים באמת בחיים שלנו, לא זז. אם אין נכונות לשמוע את המילה הזאת, לסבול אותה, ולראות שהיא מתאימה לי ושייכת אליי ואני צריך אותה. ארץ ישראל, לפני שאת ארץ ישראל, קראו לה ארץ כנען, והכנעניות הזאת, כמה שהיא שלילית, יש לה מקום. היה לאברהם אבינו, היה עבד כנעני, יצא מכלל ארור, ארור לכלל ברוך. יש תיקון לכנעניות, יש, רוצים לעשות איתה משהו, היא לא סתם מקוללת וזהו. יש כניעה טובה, ויש, להם היה כניעה לעבודה זרה, אנחנו צריכים לקחת את הכוח הזה למשהו טוב. זה שלב ראשון. שלב שני, ומה שחשוב בשלבים האלה, זה שכל אחד הוא רק אפשר לעשות אותו אחרי השלב הקודם. לכן אי אפשר לדלג. השלב השני שנקרא הבדלה, הכוונה היא הבדלה בתוכנו בין גבוה ונמוך, גשמי ורוחני, אנוכי ויודע להתעלות מעל האנוכיות שלנו. חב"ד מדברים הרבה פעמים על שתי נפשות, נפש בהמית, נפש אלוקית. אפשר לתאר את זה בעוד כל מיני צורות, צד אפל או חשוך בנפש, צד מואר בנפש, או סתם צד שהוא האני הנמוך שלי, הטבעי האינסטינקטיבי, שאני רגיל להגיב מתוכו על כל דבר, אני רגיל לענות, אני רגיל לשתוק, כל אחד עם הרגלים שלו, כל זה העני הנמוך. אם לא הייתי עושה הכנעה, לא הייתי יכול להבדיל בין העני הזה לבין לשמוע שיש לי עוד עני אחד, שהוא יותר שקט ומתון ועמוק וגבוה, והוא רק יכול להתגלות אם אני קצת מכניע את העני הנמוך הטבעי שלי. ההכנעה קשורה לשתיקה, צריך לדעת לשתוק לעצור רגע, וההבדלה קשורה לבאמת איזה ברית מילה או מילה פנימית, איזה הבדלה, הפרדה בתוכי בין שני העני האלה. וזה לא רק הבדלה, זה לא רק למול ולהתרחק, זאת אומרת לשים בצד או לעצור רגע את העני הנמוך, זה בעיקר להתחיל יותר להזדהות או להתעצם עם התגובה הגבוהה יותר. נגיד אם מישהו מדבר איתי והוא מרגיז אותי, ואז אני רגיל לענות בצורה מסוימת, כן? אם אני עושה הכנעה, אז אני שותק, אז אני לא עוצר. אחרי שאני, סליחה, אני עוצר ואני לא מגיב. אחרי שאני עוצר, אני יכול פתאום לשמוע כל ענות חלושה שיש בתוכי עוד אופציה לתגובה אחרת שאני לא רגיל אליה. ועכשיו אני יכול להתחיל להבדיל, רק בזכות ההכנעה הזאת. ועכשיו אני יכול להגיד, רגע, זו התגובה שעד עכשיו הייתי מגיב, אבל פתאום אני שומע תגובה אחרת, יצירתית יותר, מעניינת יותר, מפתיעה יותר, עמוקה יותר, מאירה יותר, גם כלפי ילדים זה... אני עכשיו חופש הגדול, כן, אז אני חושב על הילדים שמאתגרים אותנו, שוברים דברים בבית ועושים כל מיני משברים. ויש תגובות מיידיות, ואז צריך להבדיל ולמצוא תגובה אחרת, והיא מפתיעה ומעניינת יותר, והיא מחברת את הילד עם מקום יותר גבוה ואת עצמנו וכן הלאה. אז זה ההבדלה. ההבדלה זה שאני יכול בכלל להבדיל בין שני רבדים בתוכי לפחות, או לפחות יש לי איזה סולם, אולי זה שני, אותם, שניים מגדיר קו, אז יש לי נמוך וגבוה, יכול להיות אחרי זה אפילו לא יותר גבוה. כן, יש את התגובה הטבעית, יש את התגובה יותר חכמה, אולי אפילו יש תגובה לא יותר טובה. ברגע שיש לי הבדלה, אני יכול להתחיל לראות סולם בתוכו. ואז, מה זה המתקה? המתקה זה כבר קצת תוצר לוואי של העבודה של ההבדלה, ולכן אותו זה רק יכול לקרות אחרי שני השלבים הקודמים. אפשר להגיד שרוב הבעיות שלנו בחיים זה שאנחנו מנסים להגיע להמתקה בדרך, בקיצורי דרך למיניהם, ואין קיצורי דרך. כל העניין של הכנעה, הבדלה, המתקה, שלושה שלבים, זה שזה זה שלבים. כך, צריך תהליך לעבור. ואי אפשר להגיע שהכל יהיה מתוק ולא יהיה מרירות, והכל יהיה זורם וכיף וסבבה ויסתדר. ההמתקה מגיעה שבזכות ההכנעה וההבדלה, וזה שהתחברתי לתגובה יותר גבוהה, היא באמת פועלת על הדברים אחרת, היא נשמעת אחרת, אנשים מגיבים אחרת, ואני עשיתי משהו חדש עם החיים שלי, וזה ממתיק את כל מה שקרה. זאת אומרת, זה פתאום גורם להכל פתאום להיות מוצדק. אני אומר, עכשיו יש זירת מעגל. וזה נקרא להגיע להמתקה. לפעמים לוקח זמן, אבל צריך להאמין. מההתחלה של התהליך הזה, צריך לזכור שהמטרה היא להגיע להמתקה, ובעזרת השם חייבת להיות המתקה. כי הקדוש ברוך הוא מתוק. והוא אוהב אותנו, ויש הרבה טוב בעולם. אז צריך להאמין בזה. אז הכנעה זה מריר, והבדלה זה גם עבודה. ובסוף צריך להגיע להמתקה, שזה הדברים מסתדרים ומתקנים, ואפשר גם להרפות. זה עוד דבר חשוב על המתקה, שיש בזה הרפיה, כי ההכנעה זה משהו מתוח מאוד. וההמתקה זה שאפשר להרפות ולהגיד אני במקום חדש, כן? סתם דוגמה, יש זמר חוזר בתשובה, והוא שר שירים לא קדושים, ואז הוא פתאום מבין שהוא לא במקום טוב, וגם השירים שלו באים במקום לא טוב. וההכנעה זה שהוא עוצר, והוא לא ממשיך ישר לדיסק הבא ולמופע הבא, הוא עוצר, רוצה לחשוב מה הוא עושה עם החיים שלו. וההבדלה זה שבזכות שהוא עצר, הוא מתחיל לראות פתאום שיש בתוכו עוד קולות, חוץ מהקולות ששרים את מה שהוא שר עד עכשיו, והוא יכול פתאום לשמוע משהו אחר, ואז הוא גם לומד תורה, והוא גם מתפלל, והוא עושה כל מיני דברים שהוא לא עשה קודם לכן, אבל הוא כרגע הוא לא יוצר בינתיים, לכן יש עדיין אין המתקה. והמתקה זה שהוא מוציא דיסק חדש שפתאום משמיע את הקול החדש שהוא מצא בתוכו, בזכות ההכנעה וההבדלה, כן? זה דוגמה פשוטה מהחיים שמכירים את זה. באמת אם הוא לא עושה את זה, אז זה יותר סובך. אבל אם הוא עושה את זה ככה והוא מודע לשלבים האלה, זה יכול להיות מאוד מאוד פורה. אפשר לחבר את זה למשברים. מה זה אומר הכנעה והבדלה והמתקה בהקשר של משבר שקורה לי? יש כמעט כל מיני סוגי משברים. יש משברים שהחיים שלו מסתדרים כמו שחשבתי שהם הסתדרו. הגעתי לגיל שהייתי בטוח שאני אהיה בתחנה מסוימת בחיים, אני לא בתחנה הזאת. וזה יכול להיות שבזוגיות שלי לא הולך טוב, לא הולך. יש בעיות, יש קשיים. וזה יכול להיות כמו שאמרנו עם הילדים, בעיקר שככל שמתבגרים אז מערימים עוד ניסיונות ועניינים. וזה יכול להיות שמישהו נפטר. וזה יכול להיות שלא מוצאים בן זוג. זה יכול להיות הרבה דברים. ואז מה זה הכנעה ומה זה הבדלה ומה זה המתקה ביחס למשבר? אז ההכנעה, השלב הראשון, זה באמת להסכים, להניח את עצמי במקום שמבין ומאמין שזה משמיים. ולהסכים לזה. ולהסכים להיות במקום הזה בלי לרוץ למקום אחר. וזה כולל כמה דברים. זה גם כולל להסכים להאמין שזה בא מלמעלה, וזה גם כולל לקבל את התגובה שלי. החלק מההכנעה זה שאני גם, בהכנעה יש גם מימד, זה לא רק משהו כוחני כלפי עצמי, הפוך, זה משהו שהוא גם, חלק מהכניעה זה שאני קשה לי, להודות בזה, להודות בזה שקשה לי. להודות בזה שאני לא יודע מה לעשות, להודות בזה ש... אחד הדברים שאשתי מאוד אוהבת להגיד בהקשר הזה, אני תמיד מצטט אותה, זה שיש הרבה אנשים מתלבטים, אדם צריך לקבל את עצמו או לעבוד על עצמו. לקבל את עצמו זה נשמע שהוא קבל את עצמו, אז הוא לא משתנה, הוא לא משנה את עצמו. ואם הוא משנה את עצמו, אז ההפך מלקבל את עצמו, הוא צריך לעבוד על עצמו, לא לקבל את עצמו. להגיד, אני רוצה, אבל יש שילוב. השילוב זה הקופירייט שלה, לכן אני תמיד מביא דברים בשם אמרה. שהשילוב זה נקרא לקבל את עצמך לעבודה. כמו שאומרים, קבלת לעבודה. עכשיו תתחיל לעבוד. אז זה לקבל את עצמך לגמרי. אבל לא נקודה, אלא שלוש נקודות. זה לקבל את עצמך, אבל לא כמו שאומר השיר, ככה רצית, תקחי אותי עם כל מה שיש בי, שזה סתם אחד שלא רוצה, לא רוצה לעבוד, אלא זה לקבל את עצמך, אבל לאיזושהי עבודה. וזה גם לקבל את המציאות. לקבל את המציאות. וזה הכנעה. הכנעה זה שאני שם את עצמי כמו שאני, לא מעמיד פנים. זאת אומרת שאני מקבל את עצמי ואני מקבל את מה שקורה, ואני מקבל גם את הקדוש ברוך הוא שהוא כנראה נמצא פה איפשהו. וזה שלב ראשון, זה נשמע, לא יודע אם זה נשמע פשוט האמת, לא יודע איך זה נשמע לכל אחד פה, אבל זה שלב נורא חשוב. ולפעמים זה נראה שאני כבר בו, אבל אם אני שואל את עצמי טוב, אני רואה שאני לא באמת בו. ולפעמים אני בכלל באמת פשוט קשה לי לעשות אותו. אבל זה שלב נורא נורא חשוב, זה שלב של לבלום ולעצור, ולהיות ולהרגיש את מה שקורה, ולהיות פתוח לאיזשהו שינוי וצמיחה מתוך הדבר הזה. וזה קריטי נורא, והמילה הזאת היא חשובה והיא עוזרת, המילה ההכנעה. אחרי זה, בהבדלה, אני יכול להתחיל לשמוע בתוכי קולות שונים או אופני התמודדות שונים ממה שקורה. אני צריך לדעת להבדיל ביניהם. ואחד הדברים הכי הכי חשובים להבין כל אחד על הנפש שלו, זה שלכל אחד יש שלל מנגנונים שיש להם מקור אחד, אבל הם פועלים בשלל צורות שהמטרה שלהם זה הרס עצמי. אבל הן מאוד מתוחכמות, הן לובשות המון המון סגנונות שונים, ולפעמים זה סגנונות שזה נראה בונה ועוזר ופרודוקטיבי, אבל צריך לשים לב, זה ההבדלה, זה לשים לב אם זה באמת פרודוקטיבי או לא. ולראות שאם, והסימן זיהוי של הדבר הזה זה מה, לאיזה תוצאה מעשית זה מוביל. אם זה מוביל לפסיביות ולחוסר מס ולתנועה במעגלים, סימן שזה לא חיובי, לא משנה כמה חיובי זה נראה שזה מציג את עצמו. דוגמה פשוטה לרגע שנראה חיובי, אבל הוא שלילי לגמרי, זה מה שנקרא רגשות אשם. רגשות אשם זה רגע שהוא כאילו לבוש בלבוש מאוד צדקני, שאדם כביכול מאוד קנוע בו, לכן זה בא להכנעה, והוא מוכן לקחת על עצמו שהוא רע והוא לא בסדר, אבל הוא לא שהוא מכוון את זה למקום של עכשיו עשייה ותיקון, אלא למקום של הלקאה עצמית ולרדת על עצמו. זאת אומרת שהתוצאה המעשית של הדבר הזה זה שהוא שוקע ומתבחבש ומייסר את עצמו, ולא זז קדימה, לתקן את מה שצריך לתקן, לשאול את עצמו בכלל אם הוא אשם או לא אשם, או באיזה מידה הוא אשם, באיזה מידה הוא אחראי על הדברים. אם הוא אחראי, גם אז המסקנה היא לא להרגיש רגשות אשם, אלא לקחת אחריות על מה שעשית, לנסות לתקן את זה. כל מיני סוגים של שאלות ומחשבות, כמו רחמים עצמיים, זה עוד דוגמה. רחמים עצמיים זה רגש מאוד נעים, מהנעימים בעולם, אבל הוא ממש רגש הרסני, אין לו שום מטרה להצמיח אותך, הוא לא חבר שלך. וכל התגובות האלה שיכולים להתעורר ממשבר, תלוי סוג של משבר, אבל אם איזה משבר שהיה לי, יש איזה אהבה אמינה שאני גרמתי לו, אז רגשות אשם יכולים מאוד להתפתח. אם זה משבר מסוג הדברים שאני מרגיש שזה דווקא נגרם לי, אז יותר יכול להתפתח הרגשות רחמים עצמיים, השקיעה לרחמים עצמיים. והמטרה של שניהם היא אותה מטרה, היא המטרה היא שאני לא אזוז לשום מקום. זה בדיוק המטרה שלהם, שאני אשאר איתם ביחד עם הרגשות האלה. זה כמו איזה מישהו שהוא מדבר איתך בלי סוף, והמטרה שלו זה שלא תיפרד ממנו לעולם. וכמו שאתה בא ללכת, הוא יביא עוד סיפור ועוד רעיון ועוד דבר. ההבדלה הזאת זה למשל ההבדלה בין טמא וטהור. טומאה וטהרה זה מושגים מאוד מופשטים וגבוהים וטכניים ופרקטיים ומוזרים שיש בתורה. אבל כשרוצים לתרגם אותם לנפש, אפשר ממש לתרגם את זה. יש טהור וטמא בנפש. וההבדל ביניהם זה שטמא זה אותיות אטום, זה שאין שם אור. ואבי אבות הטומאה זה מת, זה אומר שזה מגיע ממקום שהוא רוצה להיות פסיבי, הוא רוצה להיות מת, הוא רוצה להיות בחוסר מעש. אז כל התגובות שהרגע אמרתי, למשבר, לשקוע לרחמים, לשקוע לרגשות האשם, לשקוע לכעסים על אחרים, רצון למצות את הדין עם מישהו, זה גם יכול להיות, צריך להיות רגשות אגרסיביים, יש כל מיני סוגים. יכול להיות שצריך למצות את הדין עם מישהו, אבל זה לא מה שיפתור לי את ה... זה לא מה שיביא אותי להמתקה אמיתית, וזה לא יהיה הניצול האמיתי השלם הנכון מהמשבר הזה. זה יהיה לפתור איזה משהו. אבל משבר בא כדי להוליד משהו חדש, כן? זה דבר פשוט שכולם מכירים, ולא אמרתי, כמה משבר זה מלשון המושב של היולדת, כן? משבר היולדה. וזה בעצם מה שנמצא פה ברקע מאחורי כל הדברים האלה, זה שרוצים שמהמשבר ייוולד משהו חדש, שזה באמת יולדת על משבר. אז אם זה רק למקום, כן, זה, כן, לא, למצוא את הדין, זה מין סוג של רגש נקמה, או להלקות עצמי, או לרחם על עצמי, או לשקוע על איזה סרט קורבני שאני קורבן של החיים, וזה לא לנצל את ההזדמנות שבאמת הייתה כאן. המשבר היה, כמו שאמרתי, לשבור לי את הדימויים, את הדמיונות שהיה לי על החיים שלי, היה לי דמיון על עצמי, היה לי דמיון על איך החיים שלי אמורים להיראות, והוא נשבר, כדי שעכשיו אני אזכך ואברר ואתהר את הדמיון שלי, את הדימויים שלי, שהם יהיו יותר אמיתיים ונכונים וגבוהים. אז זה צד אחד של ההבדלה, זה צד שאני מזהה את התגובות בתוכי השלילי, הלא טובות באמת. ואני מזהה אותם על ידי שאני רואה לאן הן תכלס מובילות אותי. לא אם הן עמוקות, לא אם הן מעניינות, לא אם הן נראות אמיתיות, זה לא הנקודה בכלל. הנקודה היא לראות אם זה מוביל אותי לבנייה ובחרת בחיים או בחרת בהפך החיים. זה השאלה. והצד השני כמובן זה להתעצם ולהזדהות ולהתחבר אל תגובות אחרות, שהן לא טבעיות והן לא צצות לבד, כי זה שייך לעני היותר גבוה שלי. והתגובות האלה הן תגובות של, אז מה אני עושה עכשיו עם המשבר הזה? מה אני עכשיו בונה איתו? לא, אבל אני עדיין רוצה לבכות. אני עדיין יותר רחם עצמי. לא, אבל בסדר, יש מקום לבכות. בהכנעה נתתי לזה מקום. אבל הנקודה שחותרים אליה היא נקודה שעכשיו אני שואל, אז מה עכשיו? אחרי הבכי והדמעות, מה עכשיו אני עושה עם הדבר הזה? יש פתאום מצב חדש בבית. מצב חדש בחיים שלי, מצב חדש בבריאות שלי, מצב חדש בכסף שלי. וזה בא כדי לילד מתוכי כוחות חדשים. יעקב עובר חיים נורא קשים, כדי שיהיה לו בתום כוח בסוף לנצח איזה שד, איזה מלאך, שרודף אחריו כל השנים, ובעצם קיים בתוכו באיזשהו אופן. והוא עובר את כל הדברים האלה כדי לילד, ואז הוא מקבל שם חדש, הוא מתחבר לעני גבוה יותר. והמעבר הזה מיעקב לישראל הוא מאוד מאוד יסודי לכל החיים שלנו. שאנחנו כולנו יעקב, אנחנו רוצים להגדיל ראש, לגדול בראש, לגבוה בראש. כן, בישראל יש את האותיות ראש, בלי ראש. וזה אומר להתחיל עכשיו בהבדלה, חוץ מלזהות את הדפוסים הלא טובים, זה לייצר או לזהות קצה חוט של דפוס חיובי, שבו אני מתגייס לעשייה חדשה. אם מישהו נפטר, אז אני חושב איך אני מחדיר את האור שלו חזרה לעולם, איך אני ממשיך אותו בעולם. מה אני מקים ומה אני בונה ומה אני יוצר, מה אני עושה שהוא ממשיך אותו. ואם זה ילד שפתאום מורד, אז סימן שזה מזמין מתוכי להתחיל לפגוש אותו ולשוחח איתו בשפה חדשה שאני לא רגיל אליה, ללמוד שפה חדשה. לא סתם השפה שלו, זה גם לא שלם, זה חיבור של השפה שלי עם השפה שלו. אני לא רוצה לאבד את עצמי, אני גם לא רוצה לאבד אותו. אז אני צריך לבנות שפה חדשה, שהיא לוקחת את מה שאני מאמין בו וחי אותו, ואני מסתבר שלא מצליח לעבור מסך, ולצמוח ולהוציא, זו פעולה של יציאה החוצה, שאני מייצר פתאום דיבורים חדשים ועשייה חדשה, שלא הייתי מייצר קודם. וזה כל זה קורה בזכות המשבר. וזה הדרך היחידה להרגיש שהמשבר הזה הוא בכלל יצא ממנו משהו טוב, ולהצדיק את האמונה שלי בו, ולראות שיש סיבה להאמין שהוא בא מהשמיים. כלומר שהוא באמת יוצא ממנו משהו טוב, שאין רע יורד מלמעלה. מתוך ההתגייסות הזאת אל העשייה הטובה, אל הבחירה במשהו טוב, אל להתחיל להביא לעולם משהו, להביא לעולם אור, לא רק לפגוש את החושך של העולם או את הקושי של העולם וליפול מתוכו. נגיד הדבר הזה בא כדי שעכשיו אני אבוא כנגדו בצורה אקטיבית, בצורה חיה, ואני אתחיל לעשות דברים, להוציא דברים חדשים. ההתמסרות לדבר הזה, ללכת על הדבר הזה, לקחת אחריות על הדבר שעשיתי, לא להיכנע לרחמים או לקורבנות של מה שקרה לי, אלא לבחור בחיים ולצעוד ולהוסיף איזה אור על משהו שלא היה קודם, כל הדברים האלה מובילים אותנו להמתקה של המשבר. המתקה של המשבר זה איזושהי נקודה בהתפתחות, שאני יכול להסתכל אחורה ולראות שכמה שזה משוגע ומטורף, והלוואי המשבר לא היה קורה לכתחילה, והלוואי שלא יקרה לאף אחד אחר אף פעם, כי אני רוצים לאחל לכולם את מה שנקרא הטוב הנראה והנגלה, לא טוב מחופש בתחפושות, טוב כפשוטו. עם כל הדברים האלה, בסוף יצא משהו טוב מהמשבר שכנראה לא היה קורה בלעדיו. וזה עושה המתקה. כשאני יכול לראות שבזכות המחלה, הצלחתי לחלץ מתוכי כוחות אחרים ולעשות תיקונים במערכות יחסים שלי ובעבודה שלי עם עצמי ועם החיים ובלימוד שלי, מה שזה לא יהיה, דווקא בזכות המשבר זה ממתיק אותו. פעם היה איזה תסריטאי בהוליווד שכתב סרטים מאוד מפורסמים, בינלאומיים, ענקיים, ואז הוא חלה, לא עלינו, במחלה שתקפה לו את הגרון, מרוב שהוא היה מעשן, ועשו לו איזה ניתוח שאולי הוא איבד את היכולת הדיבור, הוא דיבר דרך איזה חלון, איזה חור כזה שעושים בצוואר. מכירים את זה, כן, וזה נשמע מאוד מוזר כמובן, והוא השתנה מאוד, וזה שבר אותו. הוא היה איש מאוד נהנתן, כן, זה שהוא ישן, זה חלק מזה, וגם הסרטים שלו היו מאוד בוטים. אבל הדבר שהכי אכל אותו, חוץ משהוא התחיל לשנות כל אורך החיים שלו, זה שהוא נורא 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 התחרט, שהוא, בדמויות שהוא כתב בסרטים, הוא כתב דמויות שהן מעשנות והן מגניבות. כלומר, שהן מעשנות והן מושכות ומעניינות, ואז בעצם ככה עודד אנשים לעשן, כי הם רצו להיות כמו השחקנים. וזה הרג אותו, זה אכל אותו, בגלל שהוא הרגיש שהוא פתאום רואה מה זה עושה, מה זה יכול לעשות. ויש לו כאילו דם על הידיים, ככה הוא הרגיש. הסרטים שלו היו בינלאומיים ענקיים, ושם כל המפורסמים והמפורסמות עם הסיגריה, זה חלק מהתמונה. ואז מה שהוא החליט לעשות, הוא היה יכול למות מצער. הוא החליט לנצל את הפרסום שלו ואת הכוח שלו, לכתוב על הדבר הזה עכשיו. לכתוב כמה הוא מצטער, לכתוב מה קרה לו, לכתוב כמה זה לא נכון, להתחיל לקחת את כל הכוחות והכישרונות שלו והפרסום שלו לעבוד על הדבר הזה. זה קרה לו דבר נורא. והוא לא יכול לחזור אחורה מה שקרה לו. הוא גם לא יכול להחזיר את הסרטים, הוא לא יכול להחזיר את הבריאות שלו אחורה. אבל הוא חווה המתקה. והמתקה זה אור אלוקי פלאי ממש, שהוא בא לעולם בזכות זה שהיינו מוכנים להיות במשבר שלנו, שזה ההכנעה, והיינו מוכנים לא להיכנע לכל מיני כוחות נמוכים והרסניים בנפש שלנו, שרוצים לנצל את המשבר כדי להפיל אותנו אל מקום של טומאה, כלומר אטימות, כלומר חוסר מעש ומוות ופסיביות, ורק לשבת איתם בחדר החשוך ולבכות. או להצטער, או לכעוס, או להתמרמר, אלא מרדנו בהם ויצאנו מהחדר והלכנו לעשות משהו טוב עם הדבר הזה, ואז הדבר הזה מוביל להמתקה של מה שקרה. ויש משהו בעולם שאחרי ההמתקה שהוא יותר מתוק, יותר טוב, יותר מתוקן מאשר העולם שלפני, ואז אני יכול להסתכל אחורה ולהגיד, אני עכשיו מבין למה זה קרה כל הדבר הזה. אני עכשיו יכול להסתכל ולהגיד שבזכות זה יצאו דברים טובים לעולם, והלוואי שפעם הבאה זה יבוא דרך ישרה. זה גם תמים תהיה עם השם אלוקיך, נגמור ממש על המשפט הזה. הפסוק תמים תהיה עם השם אלוקיך הוא מעניין, הוא פרדוקסלי, כי יש הבדל הפוך, שונה לך לגמרי בין מה זה להיות תמים. תמים, תלך לפני ויהיה תמים, כמו אברהם אבינו. מה זה להיות תמים ביחס לעבר, מאשר להיות תמים ביחס לעתיד. להיות תמים ביחס לעבר, זה להגיד שכל המשברים והתאונות והדברים שקרו, הכל היה משמיים, הכל היה לטובה. ושום דבר לא היה כמו שתכננו בדיוק, אבל אני מתהלך בתמימות עם הקדוש ברוך הוא, כנראה שזה היה לטובה. כל מה שהשם עושה, הכל זה לטובה, אני חי את זה. אבל העיניים התמימות, כשאני מפנה אותם קדימה לעתיד, הן לובשות צורה אחרת לגמרי. הן אומרות, בעזרת השם, הכל יהיה פשוט, הכל יהיה ישר והכל יהיה טוב. אני מברך את עצמי ובאחרים שהכל יהיה רק תלכו בדרכים ישרות. אבל אני יודע שמניסיון, שכל פעם שתכננתי קו ישר, אני מסתכל אחורה איך באמת נראה המסלול שלי, הוא היה מסלול מפוצל. אז מאיפה המצחיקות הזאת לחשוב שהעתיד יהיה פתאום שונה מהעבר? למה אני כל כך חושב שאם העבר היה כזה נפתל ומפוצל ומלא בורות ומאמורות, העתיד יהיה ישר? אבל זה בדיוק התמימות, המודעת. התמימות המודעת היא לא תמימות של ילד, זה לא נאיביות. זה תמימות. תמימות ביידיש קראו לזה ארנסטקייט. ארנסטקייט זה יושרה וכנות ואמיתיות. וזה לא נאיביות. אז התמימות במובן הזה, זה תמימות שאומרת שגם שהעבר היה מלא משברים ועניינים, אבל כל הזמן אני מבין שזה משמיים ואני בוחר בחיים למרות זה ומתוך זה וכל התנועה הזאת, אבל בעזרת השם מעכשיו לא יהיה שום משבר. קורה עוד במשבר טוב, אז העתיד הבך לעבר, אז עוד פעם צריך לראות. וזה ההתהלך עמו. בתמימות, בתמימות. תמימות, רש"י אומר, תמימות עם השם אלוקיך, התהלך עמו בתמימות. אז ההליכה הזאת צעד צעד יש לה שתי התנועות האלה. אז המשבר זה רק לגבי העבר, אף אחד לא מאחל לעצמו למשבר. אם יש לו משבר הוא ודאי מאחל לעצמו וצריך לאחל לו שהוא יצא ממנו. אבל כל עוד הוא כאן, וכל עוד משקעיו כאן, אז אותה תמימות שרוצה את החיים הכי פשוטים וישרים, צריכה גם להסתכל אחורה ולראות איך בתוך כל המסלול השבור והלא לא ישר הזה, שזה גם, זה מסך את החיים שלנו וגם צריך ללמוד אותה. ולהוציא מן התורה וחידוש תורה ולהתפתח מתוכה באמונה. שנזכה.